שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא ביקור וילהלם השני בירושלים, פרק א', ההכנות. מפות, מקורות ותמונות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמיים. וילהלם השני הגיע לירושלים בשנת 1898, כאשר מטרת ביקורו הייתה חנוכת כנסיית הגואל בעיר. כנסייה זו נמצאת במוריסטן ליד כנסיית הקבר. את השטח קיבל וילהלם הראשון מלך פרוסיה, סבו של וילהלם השני, בידי הסולטן הטורקי עוד בשנת 1869, ויורש העצר פרידריך וילהלם, אביו של וילהלם השני, שביקר באותה שנה בירושלים, קיבל בטקס רשמי וחגיגי את שטר הקניין על המקום. השטח היה מלא הריסות שכיסו כנסייה מפוארת, סנטה מריה לטינה, שעמדה שם עוד מימי ההוספיטלרים הצלבנים. במשך השנים נוקע השטח ונבנתה הכנסייה הנוכחית, כנסיית הגואל, ובצמוד אליה מתקני אירוח לצליינים. המקום שייך לגרמנים הפרוטסטנטים הלותרנים, וגם כיום הוא אחד הבניינים היפים, הבולטים והמעניינים בעיר העתיקה, שכן הוא משלב ישן עם חדש. ההכנות לבוא הקיסר החלו מספר חודשים לפני הביקור עצמו, כאשר הפעולה הדרסטית ביותר הייתה פריצת חומת העיר העתיקה, למען יוכל הקיסר להיכנס אליה כשהוא רכוב על סוסו, ולמען תוכל הקיסרית לבוא אל העיר כשהיא ישובה במרכבה המלכותית. יש טוענים שלפריצת החומה הייתה גם סיבה יותר פיוטית הקשורה במסורת מזרחית, לפיה כניסת מנהיג דרך שער העיר כשהוא רכוב על סוסו מציינת את בעלותו על אותה עיר. ולכן פרצו את החומה ליד השער וקיסר גרמניה לא נכנס ממש בשער המקורי. לפני בוא הקיסר, מגדל דוד היה מוקף בחפיר, שרוחבו היה כרוחב השטח בין מגדל דוד ושער יפו. בתוך החפיר הייתה חומה בגובה של 6 מטר, והיא בלטה מעל פני הרחוב של היום בשני מטרים. חומה זו נהרסה והחפיר נסתם. את השינוי מתאר עיתון המליץ, זין תשרי תף רש נונטט. ציטוט: חומת ירושלים נפרצה והעיר נפתחה לרווחה ליד שער יפו. חנויות נהרסות והחיל אשר לפני מגדל דוד הולך ונסתם. דרך חדשה ישרה ורחבה תחבר את ירושלים החדשה אל העיר הקדמונה, גדולה ומפוארה תשתרע בראש מבואות עירנו, וכל שוט וכל אופן ישמע ברחובותינו, בהשתקשק הרחם בעיר פנימה, והכל לכבוד קיצר אשכנז אשר יבקר בעירנו. סוף ציטוט. דוד ילין בספר ירושלים שתמון תיאר את מראה העיר. ציטוט: ירושלים העתיקה פושטת מעט מראה חורבנה, חורבן מאות ואלפי שנים, וחזקנה כבודה עקרת הבית, לובשת גם היא מחלצות לקדם פני אורחיה הנעלים, הזוכרים לה את כבודה הראשון אז בימי הלומיה. הפנים אמנם בלים מעט, כמושים, צמוקים ומלאי קמטים, אך היפעה השטחית, הברק החיצון, אל יחסרו, כי הן זה כל האדם בימינו אלה. סוף ציטוט. העירייה פקדה להסיר את כל השוכחים מעל פני החנויות בעיר העתיקה במסלול בו יעבור הקיסר. שוכחים אלה שימשו להגנה בפני גשם ושמש. כאשר הם הוסרו, התגלו החנויות במלוא כיעורם, ולכן יצאה פקודה לסייד את חזיתות החנויות עד לגובה של 3 מטרים ולצבוע בצבע אחיד את דלתותיהן. וכותב יליד, ציטוט: כל העובר ברחובותינו בימים אלה רואה בעזוב הסדלר את מרצועו, החיית את מחתו, והחנווני את כפות משקלו ואת קוניו, והם העומדים בדחילו ורחימו, איש, איש איש לפתח חנותו, ומצבועו בידו, והוא מוליכו ומביאו, עד אם קיבלה דלתו פנים חדשות, סוף ציטוט. בעלי הבתים לאור רחוב יפו גם הם הולצו לייפות את בתיהם, לתקן את הגדרות שהיו פרוצות. כל ציבורי ההשפעה, בייחוד בתוך העיר העתיקה, סולקו, והעיר ברקה בניקיונה. אלפי פנסים הותקנו על מנת להאיר את ירושלים בלילות, וכל העבודות הללו נתנו פרנסה להרבה יהודים, פחחים, בנאים, סטטים, נגרים ועוד, אשר היו ברובם בוגרי בית הספר קיח בירושלים. ברחוב הנביאים נבנה מחנה עבור קיסר ובני פמלייתו, במקום בו עומד כיום בית הספר אורט. במקום נבנו שני צריפי עץ גדולים, ומסביבם אוהלים לשירות האורחים, והמחנה חובר לקו הטלגרף הכללי לנוחיותו של הקיסר. רווח מיידי לתושבים, אם כי לזמן קצר, היה תיקון אמת המים בברכות שלמה. פעולה חשובה ביותר הייתה הרבצת הדרכים, כלומר הרטבתם כדי שלא יעלו אבק. כמובן שאחרי שתקנו את הדרכים והרביצו אותם, שום עגלה לא הורשתה לעלות עליהם עד לבוא הקיסר. ההתרגשות הגדולה ביותר הייתה של הילדים שהביאו חלק חשוב בטקס. הם צוידו בתלבושת חגיגית אחידה ולמדו שירים אותם ישירו לכבוד הקיסר. ועכשיו, כאשר הכל מוכן, לא נותר אלא לחכות לקיסר עצמו ואת ביקורו נתאר במאמר הבא. עד כאן.